קהלת פרק ד' פסוק י"ב, ואם יתקפו, אז פה אנחנו צריכים לקרוא את זה ככה בפיסוק כזה שיהיה פשוט וקל. ואם יתקפו, אז כאילו בעברית אני אקרא את זה ואם יתקפו. ואם יתקפו, מי יתקוף? האחד, השניים. למדנו שיש שניים שיש להם מעלה, עילוי, שהם שניים וחם להם. אם יבוא אחד ויתקוף את השניים האלה שדיברנו עליהם, יעמדו נגדו. מי יעמוד נגדו? השניים. והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אני לא מתייחס בקטע הזה לחלק השני של הפסוק, כי זה יובן מאליו וממילא במהלך הדברים. אני מתייחס עכשיו רק להתחלה, ואם יתקפו האחד שניים, השניים יעמדו נגדו. מה הפירוש הפשוט? פשט, 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 פשט. כאשר יש שני אנשים שהם הגיעו לאיזושהי מסקנה ביניהם, התווכחו ביניהם והגיעו לאיזושהי מסקנה, אז אם יבוא בן אדם שלישי ויתקוף אותם, הם ינצחו אותו. מה החידוש? החידוש הוא כזה. יש כלל בתורת לחימה פשוטה, שכל פעם שיש לך אדם שהוא תוקף, העוצמות שהוא מקבל גבוהות לאין ארוך. אני אסביר עוד מעט למה. תוקף מנצח. מי שתוקף מנצח, חוץ מבית המשפט. מי שמתחיל בבית המשפט מפסיד, זה כלל. אבל מי שתוקף במלחמה, מתחיל מלחמה, הוא זה שבדרך כלל מנצח. גם בשח. עכשיו, הכלל הזה של מי שתוקף מנצח, בא שלמה לומר לנו, הוא לא עומד אם כנגדו יש שניים. אנחנו בהמשך השיעור נראה בזה עוד כמה פרטים. אבל שלמה בא להגיד שכשאחד תוקף אחד, או שניים יתקפו שניים, כשהכוחות יהיו שווים, אז יש מעלה, יש יתרון לזה שתקף, הראשון שתקף. אבל אם מדובר כאן בכוחות שאינם שווים, אחד כנגד שניים, אז אין יתרון לזה שהתחיל בתקיפה. זה הפירוש הפשוט. נקודה שנייה, להבנת היסודות. מה הסיבה שהתוקף מנצח? הרבי מתייחס לזה בליקוטי שיחות, הוא נותן כמה טעמים, אני אומר את הטעם הפשוט והמובן והקל. כשאדם תוקף, הוא בוחר לעצמו את היתרונות שיש לו, והוא בוחר את החולשות של היריב שלו, והוא מעמיד, וגם כן יש לו את מומנטום, אמרת הזמן, הוא יכול לדעת מתי להתחיל שהאלמנט ההפתעה נכנס פה, ולכן הוא מנצח. אז שוב אני חוזר, המתחיל, התוקף, הוא המנצח, כאשר זה כנגד אחד, והסיבה בגלל שיש לו יתרונות, הוא יכול לתכנן את צעדיו מראש, אבל כאשר יש כנגדו שניים, הוא לאו דווקא ינצח. יכול להיות שכן, אבל יכול להיות שלא. זה לא מוחלט שהוא ינצח את השניים. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה ששלמה לא בא לדבר רק על אגרוף. הוא מדבר פה על משהו פנימי, אחד ושניים, כמו שנראה עכשיו. ושם בהחלט יש לאחד והשניים כן יש משמעות. ועוד מעט אנחנו נראה שגם כשאנחנו מדברים על שניים, זה לא שניים ככה. יש לזה גם כן כללים. גם השניים שמנצחים את האחד, יש לזה את הכללים שלו. זה לא הולך ככה חופשי. אז בואו נתקדם לרמה הפנימית של... עכשיו אמרתי, הפשט של הפסוק. הסברנו קצת את הפשט. מה המשמעות של מלחמה, לא במובן של אחד כנגד שניים, של דו קרב, אחד פנים מול פנים. רק רגע, אז מתי יהיה מצב שבטוח אתה מנצח אם אתה נלחם כנגד אחד ואם אתה פתחת במלחמה? אז אתה בטוח מנצח. כי אם אתה כנגד שתיים אפילו שלא פתחת, ואם אתה כנגד אחד ואתה לא פתחת, אז יכול להיות שהוא נצח. שאם זה אחד ואתה פתחת, מרב הסיכויים שאתה מנצח. זה בפשט. עכשיו, מהי מלחמה שעליה מדבר שלמה ברובד הפנימי? זה מלחמה רעיונית. לצורך העניין, אני רוצה שתסכימו איתי על נקודה אחת. לאדם יש רובדים של הנפש, כמו בצל. יש מה שאתה, ויש מה שהעניקו לך ההורים שלך במובן הגנטי, אחר כך במובן הנפשי, טבעי, גם אם לא הכרת אותם. אחר כך יש מה שהם העניקו לך בצורת החינוך שלהם, משהו מקיפי יותר. אחר כך יש מה שהעניקה לך הסביבה שבה גדלת, החברה, בית הספר, המדינה וכולו וכולו. וכך התוצר הסופי, האדם המסוים שעומד לפנינו. הוא תוצר של מה שהוא וכל מה שנוסף עליו בהתאם לנסיבות, מה שנקרא, שבהם הוא עמד. המלחמה שאנחנו מדברים עליה היא לא מלחמה של מכות, אלא שאני מנסה להעביר תובנות שלי למישהו אחר או למישהי אחרת. כשאני רוצה להעביר משהו ממני למישהו אחר, שלמה המלך קורא לזה מלחמה. זה מלחמה. זה לאו דווקא שהבן אדם השני נותן לי מכות או מעליב אותי מילולית. אבל עצם זה שאתה רוצה שהוא יצא מעצמו והוא ייכנע למשהו שאתה מעביר לו, כשהוא לא טמבל, היה לו את הדעה שלו קודם, ואתה רוצה שזה יעבור ככה חלק ונעים וטוב, זו מלחמה. מלחמה של מוח, מלחמה שקטה, אבל זו מלחמה. אומר שלמה המלך, האדם לא מורכב מאחד, הוא מורכב משניים. כל אדם שעומד לפניך הוא מורכב מלפחות משניים. מה שהוא ומה שנתנו בו. יש את המהות של האדם, מה הוא. המהות של האדם של מה שהוא קשורה לחלק אלוקה ממעל ממש שהכניס בו אלוקים. חלק אלוקה ממעל ממש הוא אינסופי. מדוע הוא אינסופי? מפני שאלוקים הוא אינסופי, וכשאלוקים מטמיע בך משהו, זה גם כן אינסופי. אם הוא אינסופי, גם החלק הוא אינסופי. קצת תפוח, יש בו את כל התכונות של התפוח. קצת אינסוף, יש לו את כל התכונות של האינסוף. האינסוף נמצא בתוכנו, וזה הייחודיות שיש לכל אחד ואחת שהיא מאפיינת את האישיות שלו בשונה מכל העולם כולו, ונקודת האינסוף הזאת כמעט ולא נלחמת. מדוע היא לא נלחמת? מפני שהיא יסוד אינסופי. אז היא בעצם מסוגלת לשמוע ומסוגלת לקבל ומסוגלת להאזין ומסוגלת להיות בהרמוניה עם הכל. היא מסוגלת להסתדר עם הכל בכל מכל, להכיל את הכל. זה נקודת האינסוף הפנימית שיש בנו. אבל אנחנו נכנסנו לעולם ואנחנו קיבלנו המון תובנות נוספות מכל מה שסובב אותנו. גם תובנות כאלה שנכנסו אלינו במודע, וגם תובנות כאלה שנכנסו אלינו בתת מודע, בהתאם לנסיבות של החיים שלנו, והם מהווים מנעולים, מכיוון שמי שהעניק לנו אותם, זה בחינות מוגבלות שבעולם. אנשים, תפיסות עולם, מדינות, אווירה, כל התוספות, הגלידים של הבצל היותר חיצוניים, הם תוספות אנושיות שנוצרו מכורח הנסיבות. ומכיוון שהאבא והאימא של התובנות האלה הם אבא ואימא מוגבלים, אז גם אותנו הם מגבילים. שהפירוש מגבילים זה שהם יוצרים אצלנו מנעולים. ולכן כאשר מישהו רוצה לחדור לתוך הנפס שלנו ולהעביר לנו איזשהו מסר, אנחנו נעמדים על הרגליים האחוריות באורח טבעי. זה לא משהו שלישי, ככה הטבע של האדם. האדם שהייתה לו איזושהי השקפת עולם נמנע ביודעין מלקבל השקפת עולם אחרת. קשה לו עם זה. אם הוא מאמין בשיטה מסוימת, אתה לא יכול להיכנס אליו. הוא מיד עושה מחסומים. הוא מיד יוצר התנגדות. זה טבע האדם. מה שאני רוצה לחדש, להבחין, ההתנגדות נוצרת מתוך קליפות הבצל החיצוניות שקיבל אותם האדם, מבני אדם, מהעולם, העולם הגשמי, אבל נקודת האין סוף, האחד שבו, היסוד הראשוני שבו, הוא אין סופי, אז הוא יחסית משוחרר, והוא יכול לקבל הרבה דברים. מה שאין כן מה שנתנו האנשים. וכאן אנחנו ממחישים את העניין של אחד ושניים. שלמה המלך מדבר שבתוך אדם, בתוך האדם עצמו יש שניים. אתה רוצה לנצח, אחד שרוצה לנצח שניים, לפי הכלל שאמרנו, שאחד לא יכול לנצח שתיים, גם בלחימה גשמית, אלא אם כן, גם אם הוא פתח במלחמה, הוא לא מנצח, אז מה האפשרות היחידה שנותרה לו כדי לנצח? להוריד אחד. אני רוצה להסביר מבחינה פסיכולוגית, כשאני פונה לנסות לשכנע בן אדם, מה התפקיד שלי כאחד שמנסה לשכנע? זה להוריד את המנהול האנושי שעשה האדם, שתפר האדם במשך החיים. את זה שיוריד. את המנהול האלוקי שיש בו, את הצופן הפנימי, הנשמתי, שזה יישאר. איך אני מוריד לו את המעיל הזה? אז זה דבר שהוא מוסכם, שכדי להוריד מנעול של בן אדם, אף בן אדם לא ייתן לך להוריד מנעול. אם תבוא ותגיד לו, בוא אני פותח אותך עכשיו, בוא אני אשחרר אותך מהדעות הקדומות שלך. בוא, תגידו את זה לבן אדם, זה רק עכשיו מחזק יותר חזק את הדעות שלו. זה צריך להיות שאתה מסיר את זה ממנו בלי שהוא שם לב. זה החוכמה. החוכמה הגדולה זה שזה קורה ללא הבחנה. אם זה קורה בהבחנה, זה החוכמה של הקייס, שהוא מצליח להסיר ממך את השעון בלי שאתה שם לב. אם אתה שם לב, אף אחד לא ייתן שיקחו ממנו משהו. אף אחד לא ייתן שיורידו ממשהו שהוא מאמין. עכשיו, איך עושים את זה? אומרת החסידות, כיוון שהעקשנות לשמר את המנעול האנושי שקיבל האדם, היא לא עקשנות שנובעת משכל, אלא עקשנות שנובעת מלב, היא עקשנות שנובעת בתחושת הלב. אז כמו שאומר דוד המלך בספר התהילים, כשאתה עושה מלחמה, אתה רואה, אם עיקש, תתפתל. אתה הולך עם הבן אדם באותה השפה שבה הוא מדבר. כשאני רוצה לדבר אל השכל ולפתוח אותו, אני לא עושה את זה באמצעות נשיקות וחיבוקים. שכל צריך הסברים. כשאני רוצה לשנות את הלב, לפתוח את הלב, אני עושה את זה באמצעות לב. אז זה אומרים דורשי רשומות על על המילה מחמאה. מחמאה עושה חמאה. כשאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו איזושהי מחמאה, אתה משחרר אותו מאיזשהו מנעול בלי שהוא שם לב. רוצה שאיזה בעל חנות יסכים לקחת ממני את הכל ככה בצורה הכי נעימה וקלה. אני נכנס אליו לחנות, אני רואה אותו מדבר בטלפון, אני מטייל, מחפש משהו שאני יכול לשבח אותו, את החנות שלו. אחר כך אני מתחיל לחשוב על זה, ומאמין בזה. אחר כך אני ניגש אליו, ואני אומר לו, תשמע, אני עשיתי סיור בחנות, עדיין לא החלטתי, אבל אני לא יכול שלא להתרשם מהזה והזה 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 שעשית, או אומר לו איזושהי מחמאה, אבל ככה, באופן.